כן, בדיני תפילה על חולה למדנו בראשית רבה גדולה תפילת החולה על עצמו והפלא הגדול אמרה גם בברור ותרה נמדה את זה שתי מקומות ושניהם אנשים שלכאורה לא היו ראויים שהתפילה שלהם תעלה מקום אחד שם כתוב דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא בתהילים נודי ספרת אתה שים הדמעתי בספרתך בנודיך לא בספרתך מה זה נודי ספרת אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם דמעתה של הגר אמו של ישמעאל בזמן שאברהם אבינו אנחנו קוראים ביום ראש השנה שאברהם אבינו נתן לה תקדה שכמה ושלחיה ותלך ותטע במדבר ואל שמה תשלך את הילד תחת אחד השיחים ותישא את קולה ותבק מיד שמע השם את קולה ונגלה אליה מלאך השם מלאך הגר אל תראי ואז הראה לה שמה ותראה באר מים אומר דוד המלך וקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם כשהגר התפללה לא החרשת לתפילתה בבקשה ממך, גם אתה, את דמעתי אל תחרש. ואם תאמר, הגר הייתה גרה, ולכן אתה אוהב את הגרים. שכן אמרת בתורה, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, איזה מצוות עשה מדאורייתא. אם יש גר שהוא גר צדק, שהתגייר לשם שמיים, מקבל עליו דיני התורה, מצוות גדולה לאהוב אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר מישראל. ברא אומרת למה? עשן מרועה, שהיה רועה צון, והנה בא איזה צבי, והתחבר אל הצון שלו. ראה רועה כך, היה אוהב את הצבי יותר מהצון. פגש אותו אחד ושאל אותו, למה אתה מעדיף את הצבי הזה מעל הצון שיש לך? אבל הצון שאצלי, האדונים שלהם, הבעלים שלהם, מסרו אותם בידי. אז הם, דין הוא שהם אצלי, אבל זה הצבי, יש לו מרחבים שלו, הוא עצמאי. מי ביקש ממנו לבוא, לעזוב את מקומו ולבוא אליי? הוא כל כך אוהב אותי, לכן אני אוהב אותו. גם ככה אמר הקדוש ברוך הוא, בני עם ישראל, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. דור אחרי דור, בן אחר בן, והם בני. עובדים אותי וקוראים בשמי. אבל שיבוא גוי, שהוא מארץ הגויים, מאומות העולם, ויעזוב את דתו ואת משפחתו ויקבל עליו דין ישראל לא דין שאהוב אותו ואהבתם את הגר אז דוד אומר אם תאמר שאת הגר אתה אוהב בגלל שהיא גרה גם אני גר כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותיי איך דוד גר? סבתא שלו אותו מואביה עוד מעט חג השבועות אנחנו קוראים את תולדות דוד המלך הוא נולד ונפטר בחג השבועות אז הוא אומר, כי גר אנוכי עמך, גם אני גר. שמע השם מכל הנער, באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? הוא אומרת, מלמד, שקפצו מלאכי השרת. קפצו ממקומם. אמרו לו, אתה מרחם על זה ישמעאל? אבל למה לא רחם עליו? אמרו לו, זה שבניו עתידים להשקוט את בניך. 80,000 פרחים, 80,000 פרחי כהונה, בחורים צעירים, כהנים, זקנים, אומר הנביא ישעיה, מסע דודנים, דודנים, ילד דודנים, בני דודים, אוי ואבוי, בני דודים כאלה, אוי ואבוי עליהם, מסע דודנים, מקרת צמא, תאיו מים, מה היה שם? אומרת הגמרא, 80,000 פרחי כהונה, נדדו, ועזבו את ירושלים, ברחו מפני האויב, הגיעו לערב, זו ערב הסעודית, קטר, שמה פלטות זהב. אמרו להם, אתם בני דודים שלנו, בני ישמעאל, ישמעאל אחי של יצחק. תנו לנו משהו לשתות, חילו מלוחים. ואחר כך שמו להם נודות נפוחים. בנוד היה אוויר, אוויר מורעל. ואמרו להם, נקחו מים של הדרך. בדרך פתחו את הנודות, היו צמאים. נכנס האוויר של הנוד בתוך מאיהם ונפקעו מאיהם ומתו ועליהם מתכונן אז המלאכים אומרים תראה מה עתידים מה של הבנים שלך אמר להם עכשיו ישמעאל הוא צדיק או רשע הוא צדיק, הוא חזר בתשובה. שמע אליהם אל כל הנער, באשר הוא שם, כמו שאמר השיעי שם במקום, שעכשיו הוא צדיק. אחרי קוראים את זה בראש השנה, אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תביט במעשים הרעים שלנו. אנחנו נקראים עכשיו צדיקים, אז בבקשה רחם עלינו, באשר הוא שם. זאת אומרת, מכאן למדנו, שמע השם את כל הנער. זה יפה מתפילת אחרים, והיא קודמת להתפלל. זאת אומרת, קודמת להתקבל בשמיים, תפילת החולה על עצמו. מכאן עובדה הגמרא. חן נשמע עם עצמו. אז זה אחד, ראו שהיה נהגת, שאמר לקום יסיעי את הנער. כי לגול גדול עושימנו, ואחר כך גם נשמע עם עצמו צעק, היה בוכה, ושמע אליהם כל הנער. מכאן אמרו רבותינו, שמה יותר טוב, אם יש חולה, אם הוא יבקש רחמים, או מישהו יבקש בשבילו, הוא יבקש על עצמו, גדולה תפילת החולה על עצמו יותר משל אחרים. יש עוד בנושא בדבר בתרא, דף קוף תזיין, הגמרא שם אומרת, שאם אדם יש לו לא לחם חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך אצל חכם, לבקש עליו רחמים. אז למה לא אומרים שגדולה תפילת החולה על עצמו? ועוד הנימוקי יוסף שם במקום אומר, מה זה חכם? חכם התופס ישיבה. כוונה תמיד חכם שמחזיק ישיבה ולומד תורה ברבים, זה תפילתו עושה יותר פירות, וזה חשוב מאוד. למה? באמת הרב העמיק דבר שם במקום, שואל, מה הטעם שהגמרא אמרה אלך אצל חכם? לא אמרנו גדולה תפילת החולה על עצמו. מה, מדובר פה בתמיד חכם, שגוזל משעות השינה שלו בלילה, מנדד שינה מעיניו, ועוסק בתורה. וידוע, הגמרא אומרת, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר, יומם יצפה אדוני חסדו, ולילה שירו עימי, תפילה לאל חיי. אז מי שבלילה שירו עימי, מי שבלילה הוא לומד תורה ויושב עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, היושב בגנים, חברים מקשיבים לקולי חשמיאלי, שהוא בלילה יושב ועוסק בתורה, מי זה שירו? זה, אתה כתבו לכם את השירה הזאת, זאת התורה. אז מה מצווה השם חסדו? ביום הקדוש ברוך הוא נותן לו חסד. חוט של חסד נמשך עליו ביום. אז אומר הרב העמק דבר, תמיד חכם שלומד תורה בלילה, תפילתו עושה יותר פירות, ולמה? אז אמרנו שתפילת החולה, אומר נכון, תפילת החולה על עצמו יותר מכל אדם, למה? כי החולה מרגיש את הכאב. אף אחד לא יודע את הכאב של החולה, רק החולה בעצמו. אף אחד לא יודע מה הוא מרגיש, רק הוא. כל אדם אחר, אפילו יבוא רופא הכי גדול, הוא מתאר לו רק את הסבל ואת החולי. אבל כובד החולי והקושי וכמה זה מפריע, החולה לעצמו יודע את מצבו. אז כשהוא מתפלל השם, מתפלל בלב שלם. והתפילה הסגולה שתעלה, כמה שתהיה יותר בכוונה ותצא מעמקי הלב, היא תעשה פירות. אז כשזה לא החולה, הצדיק, הוא באמת יודע, אבל הצדיק זה באמת צדיק אמיתי, לא שעושה כן של ממון או של דבר, שהוא מתפלל השם בלב שלם, ויש לו אהבת ישראל שלמה, עמוקה מאוד. הוא מרגיש בליבו את הכאב של כל אחד ואחד, כאילו זה קרובו. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה פירוש כאחד שבטי ישראל? שלדן היינו הדיינים, יושבים דיינים. כשהוא בא אליו אדם לדין, וזועק מרה שפלוני חמס אותו, גנב אותו, רימה אותו, היה מרגיש כאילו זה הבן שלו. הוא תבואי בפניו אישה עגונה, מסכנה, היא צריכה שיתירו אותה ויתנו לגט. אז הוא היה מרגיש כאילו זאת ביתו או אחותו. כמה כואב לו אדם, אם זה בשם בשרו, שזה אדם זר, בדרך כלל לא מרגישים בכאב, לא רוצה להתאפל בעניין. אבל שזה מרגיש שזה ממש קרובו ממש, יש לו אינטרס כאן לעזור לו. דן ידין עמו, איך ידן אותם? כאחד שבטי ישראל, כאילו זה מהשבט שלו, משפחתו הוא. לא רק אם זה משבט דן, יעזור לו, אם יבוא משבט ראובן, משבט גד, משבט אני יודע מה, יגיד זה לא, תלך לאיש מהשבט שלך, לא. כל יהודי ויהודי שהיה בא אליו לדין והיה זועק על החמאס שנעשה לו, היה מיד, זה צדיק. הוא צדיק אמיתי מדובר פה, לא עושה את זה, לא לוקח ממון, לא לוקח שום דבר. אז הוא באמת עושה מה שעושה, עושה מלב שלם. על זה אמרה הגמרא, ילך אצל חכם, מתפלל ויקש עליו רחמים. יש גם נושא לברכות, דברי רבה בר חיננה סבא, אמר משמי דרה, כל שאפשר לא לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, לא בפחולה. הוא עדין האדם שנמצא באיזה צרה שלא תהיה, יש לו איזה בעיה שהיא, צריך לבקש עליו רחמים. וכל מי שאפשר לו ולא מבקש, הרי זה נקרא חוטא. נקרא חוטא. מאיפה ראינו? גם אנוכי, חליל הנביא, משמואל הנביא אומר בישראל, שמואל, רבם של כל ישראל, אומר להם, גם אנוכי, חליל הנביא, מחתול השם, מחדול להתפלל בעדכם. זאת אומרת, אם אני לא אתפלל עליכם, אומר שמואל, אני חוטא לקדוש ברוך הוא. כך באמת ראוי, רבי חיים פלאצ'י כותב, שראוי לחכם שהוא דואג לצון מרעיתו ולציבור שלו, כמו שהוא דואג לעניינים הגשמיים שלהם, ושאר העניינים בהלכות, פוסק להם הלכות, ודואג שיחנכו את הילדים שלהם במוסדות חינוך. כשרים צריך גם לדאוג לרוחניות שלהם, שהם רואים אותם הולכים בדרך לא טובה, להתפלל עליהם ששוב בתשובה, אדם חייב להתפלל על עם ישראל תמיד, כאוב את כאבן, כי כולנו בני איש אחד אנחנו. אז למה חלילה חס ושלום יהיה בצורה כזו? זה אמר, המהר"ל כותב, שמדובר פה בצדיק שהוא תמיד חכם, לכן אמר, שכן ראינו מוסר דבר בתורה, הגמרא אומרת, אלימלך, לא מעט אמרנו, זה מגילת רות, חג השבועות, אלימלך היה איש נעמי, בעלה של נעמי, היו לו שני בנים, מגדולי הדור היה אלימלך, הוא מזרע דוד המלך היה, זרע יהודה, אלימלך. אלימלך היו שני בנים מחלות בחיליון, ועירה בארץ, היו לא שעות השופטים, ועירה בארץ, וערך איש מבית היהודה, בשם האיש אלימלך, בשם אשתו נעמי, בשם שני בנם מחלות בחיליון, לאן הלכו לשדה מואב וישבו שם, עזבו את ארץ ישראל. נענשו שעזבו את ארץ ישראל, כיוון שעזבו את ארץ ישראל של אוכל, של פרנסה, ברמינם בא להם עונש. אומרת הגמרא, אלימלך וסלמון, סלמון זה סבא של דוד, הרי הוליד את בועז, נכון? בועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. אלימלך וסלמון היו אחים, ופלוני, מי זה פלוני? זה שעבר בדרך. היום יסורה שבא פה פלוני אלמוני, ככה יש שמו, קראו לו פלוני אלמוני, זה שם ככה מיוחד. סורה שבא פה פלוני אלמוני, יש אומרים שמו טוב. כן, ואם יעלך טוב, בועז אומר לה, אבל הנה הלילה, והיה בבוקר, אם יעלך טוב, יגן, ואם לא יחפוץ לגע הולך, הוא גלתי חנוכי, חי השם שכבי עד הבוקר. אז זה שמו טוב. אז היו כבר כמה אחים, אחד אלימלך, השני סלמון, שלישי קראו לו פלוני, שזו טוב. והרביעי, אביה של נעמי, כלומר לא אומרת מה שמו, אביה של נעמי, אחים היו. אז אלימלך לקח את בת אחיו, נעמי זאת בת אחיו הקטן, זאת נעמי. ארבעה אחים היו, וכולם בניו של נחשון בן עמינדב. אז כמה האריכו ימים, בנם של נחשון בן עמינדב, כמו בן עמינדב, זה גיסו של אהרון הכהן, הלא אחותו אלישבע נישאת לאהרון הכהן, הוא היה נשיא לפני יהודה. אז אלימלך, סלמון, פלוני, אבי נעמי, כולם בנם של נחשון בן עמינדב. ולומר לך שאפילו זה היה לו זכות אבות, אבא שלו זכות בן עמינדב, אתה יודע מה? הוא היה מיוצא מצרים, קפץ לים הראשון, לא קוראים לו נחשון, בשביל ילד הראשון, הוא קבץ לים ראשון, הגיע עד צווארו במים, הלך יתרה ויבסוף, וצעק הושיע אדוני גיבור מים עד נפש. כל זאת, השם לא נשא פנים לבן שלו, שיעזב את ארץ ישראל והלך לגור בשדה מואב, מת. זה היה בזמן שופטים, קצת אחרי יהושע, אחרי המעשה של יהושע בן נון. אז קרה לו מה שקרה לו, ומת. אפילו שהיה לו זכות אבות, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים, נהנה שעזב את ארץ ישראל והלך לגור בחוץ על הארץ. זה כמה חמור. אחר כך הגמרא מקשה, טוב, מה יעשו עליו? היה רעב, אין לאכול. אז למדת, לא רוצה מגיע להם עונש כזה חמור, בסוף גמרא משיבה, נוסף, עוד דבר, שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא ביקשו, למלך היה ממנהיג ישראל. מה אתה רואה? כשטוב לך, אז אתה יושב איתם. כשלא טוב, אתה עוזב אותם, מפקיר את הציבור, והולך לך לשדה מואב. לך יש אפשרות לברוח לשדה מואב, לגור שמה ולחיות חיים טובים. שאר העם מסכנים מתו ברעב, למה לא ביקשת עליהם רחמים? שהיה לו לבקש רחמים על בני דורו, הוא מנהיג של הדור, מהגדולים של הדור. היה לו לבקש רחמים ולא ביקש. לכן היה לו מה שהיה. זה גם במסכת מכות, הגמרא מביאה על הכהן הגדול. הלוא היה, אם היה רוצח נפש בשגגה, שנשמו, ונשע על הברזל מן העץ, היכה את רעהו ומת, הוא ינוס שמה. היה בורח לאחד מערי המקלט שהיו. אז היה בורח מערי המקלט, וישב שם עד מות הכהן הגדול. הגמרא מסכת מכות, דף י"א אומרת, שאימם של הכהנים, אמו של הכהן הגדול, הייתה מביאה להם אוכל ושתייה לערי המקלט. למה? היו היום חכים, מתי ימות הכהן? שמעת בחדשות, קרה משהו, מת, קרה לו איזה דבר, הלוואי הלילה ישן ולא יקום, שהוא יברח, יצא לחופשי. אז שלא יקללו את הבן שלה, שימות, הייתה מביאה לו לחם ומים. אומרת הגמרא, ובאמת מסכן הכהן הגדול, מה השם? שכל היום הרוצח הזה ושוגג מקלל אותו, מצפה למותו. חכה, מתי ימות הכהן הגדול כדי ללכת לחופשי, לצאת לחופשי. אומר שהיה לו, ככה אומרת הגמרא, שהיה לו לכהן הגדול לבקש רחמים על בני דורו ולא ביקש. מה רחמים? שאדם הרג ושוגג. אפילו אדם מת סתם בתאונה או באיזה דבר, כמה בכל אשמתו בו. הוא הבעיה, הכהן הגדול השם, החכם שיש בדור השם. למה לא ביקש רחמים על בני דורו שלא יארע להם נזק כזה? זה יפנה מסכת מכות. אז הכהן הגדול המסכן הזה, הוא כל היום מפחד שלא יקללו אותו שמימות. למה? הוא כהן גדול, סתם את הכהן בשביל לשבת על הכיסא של הכהן הגדול, בשביל לעבוד, להתפלל לבקש רחמים על עם ישראל. אז כאן לבקש רחמים, כאן רואים כמה חובה, שאדם לבקש רחמים על ישראל. הוא מספר את המז'ר בלוי, פרנס חי לגן עדן, יש לנו גדול ממנו. מז'ר בלוי, כל יום, אליהו הנביא היה בא אצלו, קבוע, כל יום. מספר לו מה קורה בשמיים, מה החידושים, מה החדש בגן עדן, מה החידושים בשבע של מעלה. והנה יום אחד, איזה כמה ימים לא בא אליהו אל רבי יהושע בן לוי, אבל כמעט חודש לא בא. שאל אותו יהושע בן לוי את אליהו, למה לא באת אליי? מה כעסו עליך בשמיים ואני לא באתי? מה כעסו? הכנס אריה לתוך איזה עיר וטרף בן אדם מרחק, ככה אומרת הגמרא, מרחק 3 פסאות, 12 קילומטר ממרחק מהמקום שהיה גר רבי יהושע בן לוי. למה לא הזכות שלך הגנה שלא ימות אדם על ידי אריה? תראו כמה זה נורא. אם יש צדיק באיזה מקום, הזכות שלו מגנה על אותו עיר ועל הסביבה, שלא יהיה שם נזק. רבי יהושע בן לוי, צדיק, תאמר זה ודאי שהוא מת בעבודו. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. לא חשית קודשיו וקודשיו עביד דינה ולא דינה. כל זאת, היה צריך זכותו של רבי יהושע בן לוי להגן שלא יקרה לו דבר כזה, או לבקש עליו רחמים, בקש, אם יש אדם שיתחייב מיתה, שהשם יתברך ירחם עליהם. אז זה מראה לנו כמה חובה של... עכשיו יש שאלה שתמיד נשאלת, צערנו היום מצוי, אנשים יש הרבה חולים, לא עליכם. הבעיה היא בבית הכנסת ביום שבת. זה נהיה מכת מדינה, פותחים את ההיכל, ואז עומד החזן, בקש רחמים החולים, פתאום מגיעים אליו אנשים חולים בלי סוף. ורובם הגדול אליהם יושבי בית הכנסת בעצמו. הפכו את בית הכנסת לבית חולים. והוא מזכיר שמות על שמות. זה לא פשוט, לא פשוט שמותר ביום שבת לבקש על חולה, כי יש סברות שונות ופוסקים, מובן שולחן ערוך בסימן רש בחט והלכות שבת, מתי מותר לבקש, יש בזה מחלוקות גם, עדיף שלהימנע מזה. מובן שם, הפוסקים שם דנים, יש שוט מעלי בעיר, אוסר בכלל לבקש על החולה בשבת. זאת אומרת, ביום שבת אסור לבקש בכלל. אין. הרמה כותב להלכה מותר. אבל חולה חולה, חולה שוכב במיטה. לא אחד שבא לבית הכנסת כעת. והוא מפצע גרעינים ושותה וודקה, והוא מבקש שהוא חולה. זה לא חולה זה. המגן על רם נחלק. הוא אומר, אם חולה שהוא מסוכן, מותר. אגב, חולה מסוכן, אנחנו מחללים שבת. את כל הסיבה שאסור להצטער בשבת. וגם לעשות השבת כמו יום חול. ואת שומעים, מה, מי זה, מי זה שהוא אמר, לא יודעים, מה, גם, חולה, מה יש לו, שהיו לשאול אחד את השני. לפעמים זה קרובו, ואדם יודע על השני, זה דבר צער, לא יספר ביום שבת, ידוע. אם אתה יודע שתספר למישהו, על מישהו שיש לו איזה, קרה לו איזה מקרה, או חס ושלום, נפטר לו מישהו, או מישהו חולה, או קרה לו נזק ממוני וכדומה, ואתה ספר לו את זה על ידי כן, יצטער, אסור לך לספר. יום שבת זה יום של בשורות טובות, ולא יום של דברים. יש לו לספר איזה בשורה, ישאיר את זה אחרי שבת. שבת זה לא הזמן, לא מתאים, לא יפה. אז אם כן, יוצא איפה, המגן אברהם מחלק, בין אם החולה מסוכן, שמותר לחלל עליו את השבת, אז מותר גם לבקש עליו רחמים. אבל אם החולה לא מסוכן, יש לו כאב ראש, לו כאב שיניים, מה עושה? אז יהיה לו חוב בכיס, שלם קצת כסף לרופא, לא צריך ביום שבת לבקש על הרחמים. אבל האמת שמרן, השולחן ערוך שם בסימן רפח, הביא אלו דברים שמטבעים עליהם בשבת, כגון, היה להם צרת המזונות, זאת אומרת כמו עכשיו, גזרות של כלכלה, של פרנסה, צרת מזונות. וכן עיר שהקיפו חס ושלום גויים, ליסטים, או חס ושלום גויים, למשל צרו על איזה עיר, אתה שומע שבה יש איזה התקפת מחבלים לא עליכם, זה מצווה לצעוק ולהתפלל ולהגיד סליחות ביום שבת על האנשים האלה, בקש עליהם רחמים. בספינה המתערפת בים, יש שערה בים ויש ספינה, שם יש אנשים, אנחנו מתפללים עליהם ביום שבת, יולדת יושבת על המשבר ביום שבת, מצווה להתפלל עליה. מרן אומר, ואפילו יחידי הנרדף על ידי גוי, עכשיו איזה יהודי שגויים רוצים את נפשו, הוא ברח, ואתה יודע שגויים רוטפים אחריו, יכול להיות שתפסו אותו, יכול להיות שיהרגו אותו, יפצעו אותו, יקרא לו משהו. ביום שבת אנחנו צועקים ומתפללים ומבקשים עליו רחמים, אחרי זה חולה מסוכן, חולה שהרופאים אומרים שמצבו מסוכן, צועקים ומתפללים עליו אפילו בשבת. אלא מה שאומרים אחרי זה, נוהגים לומר, שבת היא מלזעוק, רפואתו קרובה לבוא. לכן השליח ציבור צריך לשאול את האנשים, האם החולה הזה מסוכן? מזכיר את שמו. לא מסוכן, נגיד, בלילה נזכיר אותו. לא, מוצאי שבת. יבוא אליהו הנביא ירפא אותו. עכשיו, אל תכניס ביום שבת, אל תכניס כל מיני אנשים. ביום שבת, רק אנשים שהם חולים מסוכנים, יש להזכיר אותם. לא מסוכנים, לא. לא אומר, שבת היא מלזעוק, רפואתו קרובה לבוא. ואם זה חג, אומר, יום טוב הוא מלזעוק, רפואתו קרובה לבוא. שלא יהיה צועק בשבת, ידגישו שהיום שונה מימים אחרים. יש גם שאלה לגבי להתרפות ברפואה סגולית. כן, גם צריך לדעת שיש חובה לאדם, אולי נספיק היום, אם לא פעם אחרת, יש חיוב שאדם חולה, לטפל מבחינה רפואית בחולי שלו. יש אומנם אבן עזרא והרמב"ן כתבו, תלוי אם זה חולי בידי שמיים או חולי בידי אדם, להלכה אין חילוק. והרמב"ן כתב מילים חריפות מאוד על אדם שיש לו חולי, הוא לא הולך לרופא, הוא לא לוקח רפואות, שחס ושלום הוא מקצר את ימיו, והקדוש ברוך הוא יתבע את דמו מידיו. יש לו דין של מתאבד ושולח אל בנפשו, יכול להיות שאין לו חלק לעולם הבא חס ושלום. ויש רפואה, הוא לא רוצה ללכת לרופא, לא רוצה לקחת רפואות, סתם כך, נגד רפואות. או הוא הולך לוקח איזה רפואה אלטרנטיבית, שהרפואה הזאת לא הוכיחה את עצמה, מי אמר שהיא רפואה מועילה? אם רפואה מעולה, מועילה ובדוקה ומנוסה ומעידים עליה אנשים מומחים, זה משהו אחר. אבל הרפואה לא ידועה. השאלה היא, אסור לעשות את זה. שולח את בנפשו. לכן, כשיודע, יש דבר כזה, צריך למצוא אנשים מתאימים שישכנעו אותו ויסבירו לו לחולה הזה, שהוא עושה איסור. אז שאפילו הגמרא אומרת, מחללים שבת בשביל זה. יום הכיפורים, הגמרא לא אומרת שאם חס ושלום ביום כיפור, יש שרב כבד מאוד, ואדם נמצא בדרך, או חס ושלום, לא יודע מה, ואם לא ייתנו לו משהו לשתות ימות, או יבוא איזה סכנה, נותנים לו לשתות. אמרה, והמעשה, עם איש אחד שהיה הולך בדרך ביום כיפור, והייתה ביתו הולך תחריו, ואם מסכנה הייתה נערה רכה צעירה, בת 13, 14, אחרי גיל 12. הייתה צועקת לאבא שלה, כל רגע אומרת לו בדרך, היא השמש קופחת. אני צמאה, אני צמאה. אבל כשאדם גם חושב על הצמא, עוד יותר קשה נהיה, צמא כפל תקניים. והוא כל רגע היה אומר לה, ארכיני צמחה, המתיני מעט. ארכיני צמחה, ארכיני צמחה. עוד פעם צועקת, אבא, אני מרגישה, אני הולכת למות, אני מצמא. ארכיני צמחה, ארכיני צמחה, בין כך ובין כך, עבדה נערה, אמרה, הגמרא מתה לא ילדה. בא לבית המדרש, צעקו עליו החכמים, אולי אתה צריך להשקוט אותה. תלוי מתי. נכון שיש חובה לצום, אבל לא שזה מגיע לסכן נפשות, אם רואים עליו סימנים, מה שנקרא ביטקי מיטה, סימנים של מוות במינה, אין דבר העומד בפני סכנת נפשות, חוץ מזה של הדברים, עבודה זרה, גילוי העריות, שפיכות דמים. אבל שאר הדברים כולם נדחים מפני חיי נפש, וחי בהם ולא שימות בהם. אז זה לא פשוט. לכן גם לגבי רפואה סגולית, נפקה מינה גם, לפעמים רפואה רגילה לא הועילה, ואומרים יש איזו סגולה לעשות, אז ביום שבת אם מותר לעשות הרפואה הסגולית הזאת, או הרפואה הסגולית הזאת היא דבר תמה, לתת לו לאכול לבלות וטרפות, מותר או אסור, או ביום שבת תחלל שבת בשביל רפואה סגולית, ויש דיון גם בפוסקים, אם החולה מבקש שישלחו להודיע לרב שלו שהוא חולה, ואי אפשר להודיע אלא דרך טלפון, דרך מברקה, דרך שליח שיסע בשבת, והוא חולה מבקש, יש מי שהתיר, אבל כתבו הפוסקים שעשה עבון, שאסור, אלא מסבירים לחולה שאי אפשר, ואם לא שומע, יגידו לו בסדר, אנחנו שלחנו, וישלחו אחרי שבת, אבל לא ישלחו בשבת, אין שום היתר שלוח לרב ביום שבת, לנסוע, להגיד לו לחלל שבת, שיתפלל על איזה חולה ולהתיר לו את ה... רק אם רוצים ליישר את דעתו של החולה, מותר לשנות, להגיד לו באיזה שפה, באיזה סוגיה, באיזה סגנון מסוים, שכאילו זה מותר. ויש בשאלות, סליחה?
אם יש תרופות של סבתא.
תרופות של סבתא, אז אם אין תרופות שמועילות, אני אומר לך, זה לא סתם תרופה אלטרנטיבית או סגולה. זה לא סגולה, זה משחה או איזה משקה מסוים שהיו נותנים, או איזה עשבים, או איזה אני יודע מה, זה כן, זה ודאי שזה מועיל, מה יש בזה? וניסו את זה בחול, וזה טוב, וזה הדרך לרפות אותו בשבת, הוא יש לו חום גבוה, לא יורד בשבת, מותר לחלל שבת בשבילו. חום מ-39 ומעלה, מחללים שבת עליו. לא מחכים, הולכים אפילו למגן דוד, עושים לבית חולים גם, זה מסוכן. אם רואים שהחום לא יורד, מחללים שבת, אז מותר גם לחמם מים, להבשל, להשב את העשבים, כל מה שצריך. יש הרבה, הסבתות שלנו היו אנשים חכמות. היו יודעים, הכל מין סוג, או איזה חולי, או איזה כאב, יודעים מה התרופה שלו, והם משתמשים בזה. עכשיו, הר צבי כתב שרפואה סגולית, אני לא מדבר, זה רפואה טבעית מה שאתה אומר, עשבים. אבל רפואה סגולית, אני יודע מה, לוקח איזה שום עם זנב של טעם, סובב לו סביב האוזן 7 פעמים. אתה יודע, תדע מה זה עושה, זה רפואה סגולית. אז על זה בשבת, הוא אומר, לחלל שבת על זה אסור. אבל רפואה טבעית, אין בזה שום דבר. יש אומר המנחת יצחק, זה היה הרב של ירושלים, אבי דין של העיר החרדית, כותב, שאם זה רפואה שמנוסה וידועה כשהיא רפואה מועילה, זה מותר. רב חידה, ידוע הרי מעשה נורא שהיה בירושלים. ירושלים, בזמן הרב חידה, שעוד היה צעיר לימים, לפני 250 שנה, היה מקרה נורא. מקום אחד הרב חידה לא כותב מי בעל המעשה, מקום אחר כתב. בעל המעשה היה הרשש עליו השלום. הרשש היה ראש המקובלים של בית אל. והיה ידוע כמקובל גדול. והנה, יום מן הימים, הייתה שם איזה נענה אחת. ידוע, ערב שבת זה הזמן הכי מסוכן. שאז יש קטטות. ערב שבת, דל שבת, הרב חידה כותב על זה בספרו מורה באצבע, וחין בלטי באורך כתב בספרו כף החיים, שאדם צריך מאוד זהירות בערב שבת, שלא יבוא לידי מריבות. תמיד שתיקה. לכן הוא רואה מישהו צועק, הוא ישתוק ורענה. לפעמים פעם זה האיש, פעם זה האישה, פעם זה הילד, פעם זה איזה השכנה, פעם איזה שכן, פעם איזה משוגע ברחוב. טוב, אני כחרש לא אשמע, או חילם לא יפתח פיו. חבי כמעט רגע, אני אעבור זעם. לא, שתוק. אז השטן אומר, עושה כל אסיר לאל ידו. למה זה זמן שחטא אדם הראשון ואחד מעץ הדעת, ואחר כך התחפר לו. ועכשיו הוא רואה שקדש שבת, ושבת אין לו רשות לשלוט, אז הוא עושה השטן כל מיני דרכים איך לעשות מלחמות. כמו שגמר אומרת, והיה רבי מאיר עליו השלום, שבוע ביום שישי, עושים הילולה של רבי מאיר בטבריה, יוטלת, באייר, זה פסח שני. זכותות עלינו עלינו, הגמרא אומרת בדורו, היה איזה שכונה, שני שכנים כל יום שישי בערב מריבות. איזה מריבות השם הצילה. מה עשה רבי מאיר? שמע כך, הלך שכר חדר דירה, מול הבית שלהם. וישב שם שלוש שבתות, עשה שם. ששיצא משם שמוע, שאמר, וי דאבקר, שטן צעה, כולם שמעו. בכל תחנות הרדיו, בכל אורך הסקנה, שמעו את השטן צועק, וי דאבקר רבי מאיר והוא גמר מבטא. אוי לא לשטן, שהוא כבר הכתובת שלו, הפקס, והאי מייל, איך קוראים לזה? אימייל, צחמות שלו. האימייל היה של השטן, אם היית רוצה לדעת, הכתובת שמה. אז אמר וי דאבקר רבי מאיר והוא גברה את אותו אחד, ההוא נענו מביתו, נהיה הבית שלו שם, האימייל שלו נהיה שם. אז מכאן גם ידע שאלו שבת זה מסוכן למחלוקת, זהר יהיה בקיח גדול, כל התקנות של החשמל, של הקצרים, המכשירים מתקלקלים, הכל ברגע האחרון זה מעשה שטן, אדם יהיה שמח ויעביר הכל בשקט. לכן צריך, רבי חיים בלטי עצמו עליו השלום כותב, מעשה היה איתי אומר, והזמין, היה איזה איש אחד, הם קוראים עם אשתו כל יום שבת, צעקות, פעם זה על הדגים, פעם על החומוס, פעם על הסלט, פעם על המפה, פעם על איזה צורת כוס, לא חסר, סיבות, לא מסיבות, יש. אומר, מה עשיתי יום אחד? באמצע השולחן של ליל שבת, שמעתי אותו מקלל את אשתו, קמתי ממקומי, והלכתי, נכנסתי לביתו, וישבתי ליד השולחן מולו. לא אמרתי כלום, רק סיפרתי להם סיפור, סתם היה ער. ראו הרב של כל המדינה הזה, אתה יודע מה זה רבי חיים בלטי? כל העולם היה רועש מפניו, נכנס לבית של האיש הזה. זה האיש הזה התבייש בושה עצומה, ומאותו יום נהיה שקט ודממה. אומר, וכתבתי את זה שכל רב ידע איך להתנהג, איך להגיב בהתאם. ודאי, מאותו יום האיש הוא היה רואה אותו בורח, מתחבד ממנו, ראו נערים נחבאו. אז זה אדם צריך לדעת את הכל בחוכמה לעשות, איך זה למנוע מריבות. אז זה סכנה גדולה. עכשיו נחזור לעניין, מה היה עם הנסש? איזה נערה אחת קטנה, טיפשה. רבה עם אמא שלה ביום שישי, לפני כניסת שבת, לא עליכם, לקחה כוס רעל, שתתה אותו. תוך כך נכנסה שבת, נהיה קבלת שבת. רצו להודיע מה לעשות, הרופאים אין להם תשובה, לא היה רופאים בירושלים, לא היה מי שיודע מה לעשות, הגיעו לרשש. הרשש יודע סגולה, לכתוב על קלף, שמות הקודש, הוא לא יודע אותם. והשמות האלה ישים אותם במים או במשקה, וימחק אותם, והיא תשתה את זה, ותקי את כל סם המוות, ותחזור לחיים. בינתיים היה כניסת שבת, קבלת שבת, באמצע קבלת שבת זה קרה. באו אצל הרשש, שהוא היה באמצע הכוונות, עושים כוונות בקבלת שבת. והיה אחרי זה מפריע, נודע שהיה עוד מעשה. מה היה? היה אותו יום היה חס ושלום גזירה בשמיים שלא יבוא ולא יהיה על עם ישראל. והרשש נודע לו שכך עובד יקרוא. והוא ביקש מהרב תורת חכם, רבי חיים דלרוזה, מה תורת חכם, שיסייע לו בתפילה. רבי חיים דלרוזה משום מה לא היה שם, או לא היה שותף איתו בתפילה. תוך כך הוא היה עסוק בכוונות, אמר, תפריעו לי היום, שאני צריך לקבל כוונות שיש גזירה קשה שלא תבוא ולא תהיה בשבוע הזה על עם ישראל. והיה מתפלל הרשש. תוך כך, פלל ערבית, ואמר ערבית, אמר לרבי חיים, היה לך לעזור לי. בינתיים משפחתה של הנערה באו, אמרו לו, תשמע, כבר יש סימני מיטה, והבטקי מיטה ראו כל מיני סימנים, הבנים שלה השתנו, העיניים שלה מתחילים לבלוט, הגוף שלה מפרקס, זה עניין של שעה, שעתיים, היא גומרת. מיד הרשש חזר בביתו, לפני הקידוש, הוציא דיו לליל שבת, בכנף, בכתב שמות הקודש, הוא מחק בתוך המים, נתנו לה לשתות. נתנו לה לשתות, אחרי 5 דקות, הקיע את כל הרעל, וחזרה לחיים, כאילו כלום לא קרה לעם. עד כאן המעשה, כותב רב חידה, הוציא את זה גם בשוט חיים שאל, גם בפרקי יוסף, והיה בבוקר, ונעזה עליו כל המדינה, כל ירושלים הרעש, רשש עדיין היה צעיר בימים, אמרו איך עשה דבר כזה? שחילל שבת. אז אמרו, אבל חלל שבת להציל אדם ממוות, מותר. כן, מה חלל שבת להציל ממוות ורפואה? אבל זה סגולה. מי אמר שבסגולה גם מחללים שבת? רב חידה התחיל לדון, הביא והיה מדברי הרשב"א, יש פשוט הרשב"א, רשב"א היה גאון עצום, כמעט אין שאלה שתשאל, שלא תמצא נא איזה מקור בדברים שלו. שאלות תשובות של הרשב"א. הרשב"א היה לפני 700 שנה, רבי שלמה בן אדרת, היה בספרד, בטולדו. הוא כותב שמעשה היה פעם, איש אחד היה חולה, והיה צריך לכתוב על טס של כסף או זהב, איזה שמות קודש ידועים לרבו, רבו היה הרמב"ן, הבן משה בר נחמני, היה רופא גדול. ואמר שמותר, והרשב"א והרמב"ן הם יחידים בהלכה הזאת, שמותר לעשות את הדין הזה. אמנם הרבן משה בן חביב היה רבה של ירושלים לפני 400 שנה, הוא מפקפק בזה שרפואה סגולית אי אפשר לחלל שבת, אבל הרשב"א והרמב"ן סוברים שעל רפואה סגולית מותר לחלל שבת כמו על רפואה רגילה, רפואה טבעית. אין הבדל בין רפואה סגולית לרפואה טבעית. זה ספרת הרשב"א והרמב"ן. הביאו ראיה, הרמב"ן מביא ראיה מעוד תשובת הגאונים, רבנו פרץ. רבנו פרץ הידוע, שהבית יוסף מביא אותו הרבה, פעם אחת הייתה אישה מקשה ללדת, והייתה בסכנה של הצילת. עמדה בסכנה בשעת הלידה. באו לרבנו פרץ בשבת, אמר אין בעיה, בואו. הוציא קלף וכתב שם על קלף, אמר לכם תשימו את זה מעל הראש שלה, וילדה אישה בשלום. הנה, חילל שבת, לכתוב בשבת, שתי אותיות בשבת, זה מחלל שבת. אז שם משמעון, לא אמרה משנה, שם משמעון, שתי אותיות, זה כבר מילה. כמה אותיות כתב? זה שמות הקודש. אז הנה ראינו שאפשר. תראה צלם חידה, אדם גדול מותר, תהיה רבנו פרץ, יהיה מותר לך. תהיה הרשש, לא מותר. והראיה שהיא ניצלה, נערה. אבל לא מזה יבוא כל אדם ויגיד, כיוון שרפואה טבעית מותרת, אז גם רפואה סגולית, ואני יודע איזה סגולות, יש לו ירקות הסגולות. וכל בו לענייני סגולות, זה לא ככה, פה לא, והיום אנחנו רואים שהסגולות לא מועילות. זמנם היו אנשים קדושים וישרים, צדיקים וטהורים, היו יכולים. היום בימינו אין דבר כזה, כמו שמביא הרב חידה, זה אגב היום בימינו זה אקטואלי, יש אלה הסינים מביאים מגפות בעליכם. יש כותב רב חידה, הביא את זה גם רבי חיים פנאצ'י, שיש סגולה שאדם לא יתפגע אם הוא יודע שהוא יפגוש כל מיני. אמר לי אחד אתמול שיש מביאים סינים, מבריחים אותם, מביאים אותם פה בשדה התעופה, מכניסים אותם איזה יומיים באיזה כוך, ואחרי זה מוצאים אותם ומתערבים בתוכנו. יש מה סגולה נגד מגפות? אומר רבי חיים פנאצ'י, כך הביא הרב חידה גם לפניו, ייקח את ה... אומרים הערבית סדב, סדב זה הפיגם, יש לו עוד שם רודה, רודה זה הרודה, כמו ששמים את תינוקות לפעמים בברית מילה, אתה לא רואה שמים לו רודה, זה לא רואה חריף. הרודה הזה יש בו משתלות, בכל המשתלות יש. הרודה הזה שמו במשנה פגם. הפגם אותיות מגפה, הוא מבטל מגפה מעל ישראל. מי שנושא אותו עליו לא ייפגע במגפה. ולמה הרודה יוצא יש שם קדוש רש ו' ת' א', אומנם זה בדלת והוא בתת, אבל דף ולת מתחלפות, אותיות דלת ותת מתחלפות. אז הרודה הזה יש בו סגולה, אז הוא שם דן לגבי אם ביום שבת מותר לקטוף אותו של המגפה. אבל יש לו את זה, יקח את זה איתו, שמה יקטוף, יעמוד ביד זה. אז זה עד כאן ראינו בדין הופעה סגולית. למסקנה, גם ביבי עומר יש תשובה על זה, המסקנה היא שרק אדם גדול בתורה ויראת השם, גדול מאוד בתורה, וידוע שתפילתו מעשיו מועילים, מותר לחלל שבת על רפואה טבעית וסגולית, ובימינו אין לנו את הדבר הזה. לא ידוע לנו על זה. עכשיו יש עוד דבר אחד, חולה שמזכירים אותו, צריך להיזהר להזכיר את שמו בשם אמו ולא שם אביו. ויש כמה טעמים ונבאר אותם. המקור הראשון שמזכירים את החולה בשם אמו, ולא צריך להגיד, אומר, אמי, אני יוסף בן אמי מורתי רחל. מורתי, מה, אמי מורתי? יוסף בן רחל. אז זה הקובר, צריך אמי מורתי. כמו שאמר דוד, עבדך בן אמתך. לא אמר, בן אמי מורתי אמתך, ניצבת שמו של אמו של דוד המלך, ניצבת בן עדיאל. אולי נדעו ממש מה. אז מזכירים אותו בשם אמו, מאיפה למדנו? אז זו פרשת לך לך, דף פה, זה סימן, פה. מי שם פה לאדם? פה, דף פה, אומר הזוהר, שכשאדם מזכיר איזה אדם מתפלל עליו, צריך להזכיר את הושיע, איך אמר דוד? בנהלה וחונני, והושיע לבן אמתך. למה הוא לבן אמתך? והושיע לבן עבדך. ישי, אתה יודע מי היה ישי? נכנס חי בגן עדן. לא, הוא לא הזכיר ישי. הזכיר בן אמתך, הזכיר דוד המלך את אמא שלו, ניצבת. קראו לה ניצבת. למה? אומר הזוהר, כשאדם מזכיר שם של חולה, מעל להדקרה מדד לוודאי, ולא מלד לספק. אבא, ספק, אולי זה אבא שלו, אולי לא. לא חושב שלא אנחנו מוצאים נעז, אמנם רבן יוסף חיים, בספרו בניהו, על מסכת ברכות, ערער על זה. ואמר, יש שמעתי אומרים, הוא לא מזכיר את הזוהר, פלא פלאים, הוא הרוסק את הזוהר. אומר, יש אומרים שזה ודאי, אומר, ולי לא מוצא חן בעיניי הפירוש הזה, שכאילו מוציא נעז על אביו, שהוא לא, האמת נעז הוא על אביו, על אמו נעז. אומר, אלא, יש סיבות אחרות, כמו שנמנה אותן. אבל הרמה כבר אמר, שלא מוצאים נעז עליו. אנחנו רק רוצים דבר ודאי, הידוע לכל, גם רבי שלמה לוי כותב, הרש"ב, שזה דבר הידוע לכל, הוא מפורסם שזאת האמא שלו. כולם יודעים מי האמא, אבל לא כולם יודעים מי האבא. וכן, בזוהר בלק מובא, שבלק קורא לבן עם הרשע, הנה עם יצא ממצרים, נפיסה את עין הארץ, אבל אחר כך עם בני ישראל. מה זה בני ישראל? שלא יהיה דבר שיש עליו חשד. זה דבר שאין עליו חשד, לכן צריך להזכיר אותו, להזכיר את שם אמו. יש גם גמרא במסכת ברכות, דף מ"ב. בזמן התלמוד, בפרט בבבל, היה מצוי עין הרע. היום ברוך השם לא כל כך. אז היה עין הרע בר מינן פוגע במקום, אדם חס ושלום. הגמרא מביאה, בפרט בבבל, היה מצוי עין הרע. היה הולך אדם ברחוב, מסתכלים עליו, שולט בו עין הרע. בוא פה. כל פעם אתה תבוא בחמש דקות לפני הזה, שב שם וחלס. כן. אז אדם נכנס לעיר, מפחד, שם יגידו עליו, יסתכלו עליו עין הרע, יעשו לו עין הרע. מה יעשה? אומרת הגמרא, ייקח את הבורן שלו, הימנית, ישים תוך האצבעות של שמאל. והבוען של שמאל בתוך האצבעות של ימין. ויאמר, ענה פלוני בן פלוני, יגיד את שמו, בשם אז שם המסורת הש"ס אומר, הגרסה האמיתית בת פלניתה, לא בן פלוני, אלא בן פלונית. בת פלניתה. וזה, כך כותב גם הרש"ג במקום, שהגרסה האמיתית, נגיד שמו ושם אמו, וזרעה דיוסף כעתנה, דלא שתה בן אבי שם. אז אומר את שמו ושם אמו. האמת שבגמרא שלנו כתוב אביו, אבל כתב הרש"ג ועוד, זה טעות. והאמת צריך לגרוס, בת פלניתה. אז הוא שמו ושם אמו, מכאן ראינו. גם הרב כתב פז כך כתב, ושמעון בריא, מחבר פירוש על הזוהר, גם הוא כתב אותו דבר. יש בספר דגל מחנה אפרים, אומר משה רבנו שהתפלל על מרים הנביאה, מה אמר? ויזעק משה לאדוני ואומר, אין נא רפא נא לה. למה לא אמר אין נא רפא נא למרים בת יוכבד? הוא אומר, הוא רמז את זה. רפא נא, 281 זה רפא, ונא 51. ביחד 332 שלב. מרים ויוכבד 332. איך? מרים, תראי כמה יוצא מרים, 290. מרים יוצא 290. יוכבד, יוד וכף 30. ועד בדלת עוד 10, 40. 44. נכון? 44. שם היה לנו 290, ביחד 332. 334. אז זה רפנה יוצא אותה גימטריה עם שתי האותיות, עם שתי המילים, 334. זה 332, מרים יוכבד 334. אז רמז, אין לה רפנה כיוון מרים יוכבד. כך כותב הדגל מחנה אפרים. ויש רבנו יוסף חיים בספרו תורה לשמה, סימן שצדיתת, כותב שכדאי להזכיר שם האמא ולא שם האבא. ואין זה טעות שמזכירים שם האבא, לא טוב. תמיד שרוצים לעורר רחמים על החולה, הזכירו אותו בשם אמו. מאיזה טעם? מביא כמה טעמים. טעם אחד, הוא אומר שאצל האבא יש קטרוג. אבא חייב יכול למצוות עשה שבתורה. רמה עשה, ושעשה לא תעשה. ואילו האמא, רוב המצוות עשה היא פתורה. מצוות עשה שהזמן גרמה היא פתורה. אז אין קטרוג. הזכיר אותו בשם אמו. זה טעם אחד. טעם שני הוא אומר, חיוב לימוד תורה, כמה חמור תלמוד תורה כנגד כולם, השכמת בית הכנסת, השכמת בית המדרש, כל זה שייך באיש, באישה זה לא שייך, היא לא, היא יושבת לה במטבח ובסלון, יכולה לשבת רגל על רגל ולשחק ששבש כל היום. אף אחד אין עליה תביעה בשמיים, אבל הגבר כל שנייה שיושב בטל, יש עליו דין. בבעיה, גבר הוא בבעיה. אז אם תזכיר אותו בשם אביו, אין אדם שאין לו אבון של תורה, של ביטול תורה. אז מה עשינו? זה דבר שני. דבר שלישי, אבון הקרי. שמירת הברית. ולא שייך באישה. אין לה את כל החטאים. אין לה את כל המזיקים שיש, כמו שיש לאיש שם לה. אז אלה שלושה דברים. מצוות עשה שהזמן גרמם. שהאיש חייב, האישה פטורה. לימוד תורה, שהאיש חיה והאישה פטורה, והעבור הזה שיש באיש ואין באישה. אז אמרנו שהרמק אמר אינו ודאי בכל העולם. רש"ל כתב גם כן דומה לזה, וכתם פז כתב אמתך, למה אמר עבדך בן אמתך? תראה דוד הרבה מקומות, ונעלה וחונני ואושר לבן אמתך, אני עבדך בן אמתך. למה כל זו מזכיר אמתך אמתך אמתך? אומר הרב כתם פז בגלל סיפה אחרת, שבירקות ראובני כתוב דוד המלך, מה היה המעשה שלו? המעשה של דוד היה למה שנאו אותו אחד, ואפילו אביו היה הרחיק אותו מעליו, השליחו אותו במדבר בית לחם, אמרו שאוכלו אותו הדובים, הזאבים, האריות. מה קרה? ישעיה הרי היה מצאצאי רות המואביה, מקודם דיברנו. לפני כן לא ידוע הלכה, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי הוא יבוא בקהל השם עד עולם. עדיין לא ידוע עמוני ולא עמונית, הגמרא דרשה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. בזמן ישי עדיין לא היה ברור ההלכה הזאת. אז היו אסורים בנות מואב ובני מואב בכלל להיכנס בקהל. שרות היא ביתו של עגלון מלך מואב הייתה, זאת אומרת הגמרא, צאצאי בלק. והיא גם מצאצאי בנות לוט, שם המילות בא, אז ורות נכנסה לקהל השם, ובועז הלך אצל הזקנים והתירו לו לקחת אותה. עד שבא בית דינו של שמואל הרמתי בזמן דוד המלך, פסקו עמונים ולא עמונית. למה? לעוד שכתוב על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. דרכו של איש לקדם בלחם ובמים, ואין דרכה של אישה לקדם בלחם ובמים, כתוב עכשיו הגמרא. אז עדיין לא ידוע, אישה היה בספק האם הוא כשר או לא כשר. שמע עושה אדם שהוא לא כשר, רוצה לזכות לבנים, הוא מתגייר, רוצה לבוא, לוקח שפחה, מביא מן הילדים, עכשיו ממזר לא עליכם, אסור לבוא בקהל השם. מה התקנה של הממזר? יקנה איזה בת גויה בכסף לתוך שפחה, והיא שפחה תובלת לשם שפחה, גירות שפחה, ונושא אותה לאישה בתוך שפחה, והילדים שלו הם מתייחסים אחריה, לא אחריו, כי הוא ממזר, הוא לא יכול. אחרי שהם נולדים, מוציא אותם לחירות, נותן להם שטר, שטר שחרור, מוציא אותם לחירות. ואז גמרנו, הוא מקיים את המצווה. אמר ישי באמתו לשפחה שלו, תכיני את עצמך, ספירי שבעה ימים, תכיני את עצמך, ואני אקח אותך, אביא ממך ילד, ונשחרר אותו, ונקיים מצוות פריה ורבייה. כי היו לו כבר שבעה בנים, אבל הוא לא יודע אם זה בנם או לא בנם. והכל היה מעט השם. המשיח צריך לבוא בדרך הקלטו. קיצור, ראות השפחה הייתה צדקת, הלכה והודיעה לאשתו של דוד המלך, בגברת שלה, ניצבת. אמרה לה, ככה ישי רוצה לעשות. מה עשתה האישה? אמרה, הוא כבר חמש שנים שעזב אותי. היא לא הבינה למה, עכשיו הבינה. הכינה את עצמה והיא נכנסה מקום השפחה. והוא ברוב צדקותו ישי, תראה כמה צדיק היה בצנוע, לא הרגיש שזו אשתו. חשש שזאת שפחתו. לא הרגיש. כמו צל יעקב אבינו, החליפו לו את לאה ברחל. טוב, שמה זה עוד חדש, פעם ראשונה. כאן זה כבר אשתו, הביאה לו שבעה ילדים. לא הרגיש. ואז, והיא הנה אחרי כמשלוש חודשים, והנה אמו של דוד המלך הרה. אמר ישי, איך יכול להיות שהיא הרה? מאיפה הרה חס ושלום? שמי חלילה וחס, חלילה וחס, קרה משהו. נולד דוד, והוא אביו לא אהב אותו. הוא חשב שהוא היה עם השפחה, והשפחה לא הרתה, ופתאום אשתו מולידה בנו, לא קישר שכאן זה מה שהיה. הכל מעט השם היה, העלימו את זה ממנו. ואז חשבו את דוד חס ושלום, לא בן שלהם, לכן צועק בתהילים, מוזר הייתי לאחי, ונוכלי לבני אמי, כי קנאת ביתך חרתני, לחרפות חרופיך, נפלו עליי, כי הייתי חרפה כל היום. מה זה חרפה? הם קוראים לו איזה מילים, לא רעים. ונולד, אבא שלו לא רוצה לראות אותו, וגירש את אשתו מעליו, לא רוצה לראות אותך. והיא יודעת את האמת, האמא. והוא היה במדבר בית לחם. אביו היה אומר, מתי יודיעו לי שטרף אותו אביה? מתי יבשרו אותי שהדוב דרס אותו? כך היה אומר דוד. אחר כך היה מסכן דוד רועה בצאן. כל גניבה וכל מעשה רע שהיה קורה באזור בית לחם, בנפת בית לחם, באזור חברון, מי עושה? דוד. צאו, דבש, מרביצים לו מסכן. וגם הוא יצא אדמוני, אמרו, זה הוא עושה כל המעשים הרעים. כל ימיו מכאובים. עד שהיה נער כבר, בחור, בא שמואל הנביא, ושאל אותו, צלח אותו הקדוש ברוך הוא, בשליחות, אמר לו, כי בן ישי מצאתי לי מלך, תלך לבית לחם, מאסתי את שאול מיות מלך, סע לבית לחם, ובן אחד הבנים של ישי, הוא יהיה מלך. ואז הולך שמואל, וישי היה ראש הסנהדרין, שמח, עכשיו בנים שלו, הכין אותם, כולם תפרו חליפות, וג'לביות, כל אחד בטוח שהוא המלך. בא הגדול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תביט אל מראהו, כי מאסתיהו, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. בא השני, אדוני רם, אדוני ים, מי היו שם עוד? אליעה וכולם, כל השבעה, תמו הנערים, אין לך עוד בן, לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, כל בן שבא, אני בא לנערים, שר אותו למלך, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא, אז מי זה? אמר לו, תמו, אמר, אין לך עוד אחד, אמר, יש לי אחד, הוא רואה בצון, ככה הפסוק אומר, וישי מפחד, אומר לבנים שלו, לא בא יום שמואל, הנביא רק לגלות את החרפה שלנו, שיש לנו בן, שהוא לא ממני. אמר לו שמואל, לא נסב לאכול, עד באו הנה, תביא אותו לכאן, אנחנו נשאים לאכול. שלח חרב לצון, בא דוד, בא אצל אמא שלו, סתרה לו את השיער, סיפרה אותו, רחצה אותו, הביסה אותו בגדים יפים, ואמרה לו, בני, הגיע היום שיוודע מי אתה. עד עכשיו זלזלו בך, ביזו אותך. הגיע היום שיוודע מי אתה. ואז בא, הגמרא אומרת, מי ראה? דוד באמצע. שמואל הנביא מימין, וישי ראש הסנהדרין משמאל. ולקח את השמן, ואמר קרני, את הקרן של השמן, השמן לבד יצא מהבקבוק, ונשפך על ראשו של דוד, ברוך הבא הרב.
הולך,
לכם. השמן לבדו יצא. על זה אמרה חנה, רמה קרני באדוני, קרני ולא פחי. שאול נמשך מפח. זה חרס. אבל דוד בקרן. אז דוד אמר באותה שעה, עודך כי עניתני, ותהילי לשמוע, עודך כי עניתני. סבלתי, היה כדאי לסבול. הנה, עכשיו נהייתי מלך. אמו אמרה, אבן מעשו הבונים, מי זה אבן? אבן. הבן, ככה אומרת הגמרא, הבן שמעשו הבונים הם האחים שלו, הם שונאים אותו, הייתה לראש פינה. ואבא שלו ואמר, מעת אדוני היית זאת, היא נפלט בעינינו. עמדו כולם, אמרו, אנא אדוני משיח, נא אדוני אצליחן. אז הוא זכר דוד את המעשה של אמא שלו, לכן הזכיר את האמא שלו, בן המתך. זכות דוד המלך תעמוד לנו, שהשם יושיע אותנו, מזכה לראות בקרוב אותו יושב על כיסאו בירושלים עיר הקודש.